ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב עורכת יעל אילון
536 ימים ישראל במלחמה, 59 חטופים עדיין בעזה. תמונת מצב מסע ומתן תקועים. בינתיים תקציב המדינה ל-2025 עבר, הגבוה בתולדות המדינה, 620 מיליארד שקלים, ללא מכשולים פוליטיים, אין אפילו מקל אחד בשום גלגל רזרבי, הממשלה העלתה מיסים, המע"מ באחוז אחד, וזה משפיע ישירות על הקניות בסופר, על כל מצרך בסיסי, וכל הניסיונות של הטיפול בהורדת מחירים בישראל כשלו. מה שטוב לאירופה לא עובד בישראל. כמה עלתה לנו הסרת המכשולים? למשל, תקציב משרדה של השרה לענייני התיישבות ומשימות לאומיות גדל פי חמישה, השרה סטרוק, גם בזמן שמאות אלפי ישראלים לחמו וממשיכים להילחם. 5 מיליארד שקלים לחרדים רק בחודש האחרון, בנוסף לעשרות מיליארדים שכבר אושרו עוד קודם. משתמטים נמאסתם, זה לא בסט השיקולים של הממשלה שרק רוצה לשרוד. נזכיר שבשביל התוספת לתוספת של ה5 מיליארד, נעשה קיצוץ רוחבי על חשבון הרווחה, החינוך והבריאות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פתח את נאומו הבוקר במליאה לקראת ההצבעה. ציטוט, זה לא רק תקציב, זה סיפורם של מאות אלפי לוחמים ולוחמות, חיילים בסדיר ובמילואים, של עם שלם שיוצא למלחמה כדי לנצח. וזה גם סיפורם של מאות אלפי משתמטים שיוצאים בוקר בוקר לישיבות עם קופה מלאה ובערב שרים נמות ולא נתגייס. לא שאנחנו בעד כיפוח סקטוריאלי חלילה, אבל גם שר האוצר מבין היום ומצר על כך שדווקא המגזר שלו כן מקופח. הדבר הטוב לכלכלה הישראלית באישור התקציב הוא שלפחות יש תקציב. בשורה לחברות דירוג האשראי. נתנחם בזה. מיד ניכנס לעומק סעיפי התקציב, וגם תחקיר הארץ של העיתונאי אהרון רבינוביץ' מספר לנו איך עובדת מכונת הכסף של רשת החינוך החרדי, ולמה משרד התחבורה עצר את ההנפקות לתווי נכה כאלה שבאמת מגיע להם, ולא לסיפורי הכאילו נכים שנחשפנו עליהם לאחרונה. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. אז כאמור, תקציב המדינה 2025 אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. במהלך הדיון חברי הכנסת הניפו שלטים עם תמונות חטופים ומחו במהלך ההצבעה. מחוץ לכנסת מפגינים חסמו כניסות, ניסו למנוע את כניסתם של חברי כנסת, חלקם נעצרו. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר שמדובר בתקציב שמתאים לשנת מלחמה.
אני שמח להביא לאישור הבית הזה בדקות הקרובות את תקציב המלחמה והמילואים ניקים. זה לא רק תקציב, זהו סיפורם של מאות אלפי הלוחמים והלוחמות, חיילים בסדיר ובמילואים ושל בני משפחותיהם. זהו סיפורם של גיבורי הגבולות, מתיישבים, חלוצים, ושל עם שלם שיוצא למלחמה כדי לנצח ולהשיב את החטופים.
יושב ראש ועדת הכספים משה גפני הגן במהלך הדיון על העברת הכספים הקואליציונים לחרדים.
שוב ושוב אנחנו שומעים את אותה מנגינה, החרדים לוקחים את כל הכסף, הם חיים על חשבון אחרים, הם מקבלים תקציבים מנופחים. האמירות האלה לא רק שהן לא נכונות, הן חלק מהסתה מסוכנת שמטרתה להרחיק, להפלות וליצור שנאה בתוך העם שלנו.
וידיעה אחת לסיום, ראש עיריית אקו עמיחי בן שלוש נעצר ונחקר לפנות בוקר בחשד לשוחד וקניית קולות בבחירות, בתמורה לקבלת תפקידים בעירייה וזכייה במכרזים עירוניים. יחד עם שלוש נעצר גם סגנו ומספר חשודים נוספים. עד כאן הכותרות הכלכליות, פרסומת אחת ומתחילים.
הצבעה, 66 בעד, 52 נגד. אני קובע כי הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2025, התשפ"ה, התקבלה בלי מחיאות כפיים, בבקשה, בקריאה השנייה והשלישית. ותיכנס לספר החוקים.
שלום לחבר הכנסת מיקי לוי, מי שהיה, מי שהוא יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה כמובן, וסגן שר האוצר. בהקשר הזה חשוב לומר שלום מיקי.
שלום
וברכה. שלום שלום. תראה, לפחות, אתה יודע, סיימתי את זה בתור שלי ואמרתי, לפחות יש תקציב, שזה לפחות אולי מנחם את חברות דירוג האשראי, ואיכשהו מבסס אותנו, כי אנחנו בשנת מלחמה, ואנחנו מעבירים כספים קואליציוניים, ואנחנו עוד לא יודעים מה יהיה בכלל, ואולי נצטרך לפתוח את התקציב עוד פעם. אז ככה, נתתי כמה פריסות, אז יכול להיות שצריך בכל זאת לתת איזושהי מילה טובה.
אם היה אפשר, הייתי עושה את זה ברצון רב, כי אחד שהיה 8 שנים חבר בוועדת כספים וסגן שר האוצר, בתקציב הזה אין שום רפורמות, אין שום עתיד. בחברות דירוג האשראי רוצים לראות רפורמות, רוצים לראות אופק, רוצים לראות אופק כלכלי, ואין פה. זהו תקציב של שוד הביזה הציבורית, אין לי מילה אחרת. סתם לדוגמה, ירד חופש מהעובדים, מתוך אלה שעובדים ומשרתים. נושאים מסוימים מאוד, התקציב הוקפץ והוכפל לכל מיני דברים שלא ברור מה העתיד שלהם, שלא מלווים צמיחה. יכול שר האוצר להגיד, לעמוד היום ולהגיד ולדבר ולדבר, תכלס, הוא לא אמר שום דבר.
אוקיי, תגיד, מה חסר בתקציב הזה? חוץ מרפורמות שאמרת כבר.
חסר בתקציב רפורמות, חסר בתקציב אופק כלכלי, חסר בתקציב השקעות מדינה כדי להראות לחברות דירוג האשראי שפנינו ליציאה מן המצב הזה, חסר בתקציב נעילה שלא לא, לא נפתח את התקציב פעם נוספת. איך חברות דירוג האשראי רוצים להסתכל על מדינת ישראל שפתחה 3 פעמים תקציב בשנה החולפת, ואני לא מדבר למטרות מלחמה, לא למטרות מלחמה. לכולם היה היום תקציב, לכולם הכפילו את התקציב, תקציב משרד בירושלים מ-28 מיליון שקל קפץ ל-118. תקציב משרד המורשת מ-71 מיליון ל-77.9. תקציב התרבות היהודית רבק מ-6 מיליון עד ל-76 מיליון. יש לי רשימה ארוכה מאוד שאין להם הסברים. תקציב המוסדות התורניים מ-367 מיליון ל-1.1 מיליארד, זינוק של 200%. מי יכול להסביר לי את הנושא הזה? וכשחברות
גפני,
האשראי...
גפני עמד על הבמה, על במת מליאת הכנסת והסביר. הוא אמר, ואיכשהו, מה, לא מגיע לנו? מה אתם מייללים כולכם?
אני רוצה לתת להם בדיוק כמו כולם. אבל אני מבקש שהם ישרתו ויעבדו. לא יכול להיות שרק מעמד הביניים ישרת וישלם את המיסים, וככה נחזיק את המדינה על הכתפיים. הכתפיים האלה ילכו ויהיו צורות משנה לשנה. אי אפשר להמשיך בעניין הזה, אי אפשר להמשיך שמעמד הביניים נושא על כתפיו את השירות בצבא, את השירות המילואים, ואת נושא הכלכלה, תשלום המיסים. הרי תראי, דוגמה קטנה, מי משלם את יום החופש? רק מי שעובד. החרדים עובדים? לא. זאת אומרת שמי שעובד ישלם.
חלקם עובדים. תשמע, עכשיו הרעה החולה זה כספים קואליציוניים, שצריכים אולי להיכנס אולי לבסיס התקציב, ומדברים על זה הרבה מאוד שנים. גם אצלכם היו כספים קואליציוניים, שלא יועדו למטרות האלה, ולחרדים. אז איך יוצאים מהסיפור הזה? זה אומנם לא, זה לא היה באותו סדר גודל, אבל זה היה, זה וזה קיים.
נכון, אנחנו לא הגענו אפילו למיליארד, אפילו לא למיליארד בכספים קואליציונים. כספים קואליציונים ניתנים כדי לתקן איזשהם עוולות שתקציב המדינה לא יכול לעמוד בהם. נושאים שאותה מפלגה, שאותו חבר כנסת בנפשו הם, והוא רוצה לעשות תיקונים. 5.2 מיליארד שקל, זוהי ביזה אמיתית של הקופה הציבורית.
בוא נדבר על הנזקים לציבור, ובאמת אתה אומר, ציבור משלמי המיסים, ציבור משרתי המילואים, ואני רוצה לשאול אותך שאלה יותר גדולה מהתקציב. אנחנו שומעים יותר ויותר בקיאים בקרב אנשי המילואים, המשפחות שלהם, ועוד מעט יגויסו עוד, ואנחנו לא יודעים לאן זה הולך. ויכול להיות שהולכים לכיבוש עזה. כלומר, את כל הדברים האלה צריך לקחת בחשבון, אין קופסאות, זה כבר לא קיים המושג הזה. אז איך יוצאים מהברוך הזה?
מה שתעשה הממשלה הרעה הזו, עוד הפעם, תפרוץ את מסגרת התקציב ותוסיף X מיליארדים, כמו שנעשה בשנה החולפת, ואז זה יפגע בנו עוד פעם בדירוג האשראי.
אתה מעריך, מיקי לוי, שהתקציב ייפרץ בכל מקרה?
חד מחלק. מה שנתנו עכשיו, אני שאלתי היום את שר האוצר, תגיד, לכולם נותר ב-200 מיליון שקל לקיבוץ ניר עוז, שהממשלה הזו, שהחברה בישראל, שהמדינה בגדה בהם, לא נשאר.
שמעתי את התשובה שלו. הוא אמר לך שזה נמצא בתקציב, שהכסף נמצא בתקציב. התכוונת רק ל-200 מיליון, או שהתכוונת לכל הכסף?
הכסף נמצא בתקציב. קיבוץ ניר עוז, שכל ששליש מהקהילה שלו הוא קדע, רוצה את הגידול הנוסף, את הגידול הטבעי, וביקש תכנון. אמרתי לו, בוא תעשה את זה רב שלבי, רב שנתי, אבל תגיד משהו. הוא מעל הבמה, וביקשתי שזה ירשם בפרוטוקול, הבטיח שהוא יעמוד בזה עבור קיבוץ ניר עוז. זה הדברים שכואבים לנו, שאנחנו כשלנו ולא דאגנו ליישובי העוטף, ואנחנו עושים את זה וניסה את הצלקת הזו על עצמנו.
כשאתה אומר לנו, מיקי לוי, למה אתה מתכוון? זה
לציבור, לחברה בישראל בכללותה.
אוקיי, והשאלה היא גם לשר האוצר וגם לממשלה הזאת, זה כואב באותה מידה, ויכול להיות שאתה יודע, יגידו, 4-5 מנדטים, מה אכפת לנו שיסתדרו?
אני חייב להגיד שהסופרלטיבים שהוא ביזר לעבר החברה, לעבר גפני והקהילה שלו מעל הדוכן בכנסת, צרמו לי את האוזן. חרדים, זה באמת הכוח שעובד ומשלם, להם אתה אומר תודה? לפחות תשתוק, לפחות תגיד מי משלם, לפחות תגיד כמה מיליארדים שמת להם. אני יושב ראש ועדת הכספים, יש בעיה עם 340 מיליון שקל שניתנו לחינוך החרדי, שלא יודעים, לא יכולים לתת לי הסברים. כבר אני מבקש 7 דיונים, אני מבקש בדיקה של רואי חשבון חיצוני, לא יודעים איפה הכסף, כל מיני סיפורים, לא שילמו למורים, נתנו מזכורות כפולות, איפה הכסף? אין סדר. ואני לא ארד גם מהנושא הזה. סתם לדוגמה, היום גפני קיים דיון קצר בנושא ההבטחה למשפחת נתניהו. איני לא צרה בהבטחה. ראש הממשלה צריך להיות מובטח. אתה לא יכול לעשות דיון סגור סודי, כשהשב"כ אומר, אין פה שום סודיות. אני יכול להגיד מה
הייתה? צריך שקיפות בעניין הזה. מיקי לוי, אנחנו חייבים לסיים שורה תחתונה, סיכום הדיון הקצר בינינו.
אני מודאג מאוד, אנחנו בסופו של דבר נצטרך לתקן, ואנחנו כן נתקן, נוציא קודם כל את החטופים, שהממשלה הזו תעמוד בהתחייבות שלה, ללכת לשלב ב', לעצור את הלחימה, להחזיר את אלה שבגדנו בהם, הביתה, כי החברה הישראלית לא תשתקם אם הם לא יחזרו הביתה, אחר כך לצבא הגיבורים צה"ל יהיה מספיק זמן לטפל בחמאס.
אני איתך, אבל מי יודע מה יהיה פה, חבר הכנסת מיקי לוי. לשעבר סגן שר האוצר, יש עתיד, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה. תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה רבה. תחקיר מאוד מעניין שאני ממליצה לקרוא, תחקיר עיתון הארץ הבוקר, שכותרתו פחות או יותר כך עובדת מכונת הכסף של רשת החינוך החרדי, ואנחנו, מי שעשה את התחקיר, מי שכתב את הכתבה הזאת, הוא אהרון רבינוביץ', הכתב לענייני חרדים הארץ. שלום אהרון.
שלום וברכה.
שלום שלום. אז תן לנו תקציר לפני שנתחיל לדבר ולשאול שאלות.
כן. התחקיר בעצם חושף את השיטה של החינוך העצמאי, רשת החינוך העצמאי, שמזוהה בעצם עם דגל התורה. זה רשת חינוך פרטית, שלומדים בה כ-130 אלף תלמידים, סיכה למוסד 16 אלף עובדים, והיא למעשה עובדת ללא פיקוח בכלל, בתקציב מלא של מדינת ישראל, של האוצר. התקציב האחרון שלה עומד כבר על 2.3 מיליארד שקל בשנה, ואנחנו בעצם חושפים איך הכסף יוצא מקופת המדינה, ועובר במזומן לידי מנהלי בתי הספר, ומשם אנחנו לא יודעים לאיפה הוא עובר.
מדהים, רגע, איך זה עובד? בוא תסביר לנו בדיוק. מה הפרוצדורה?
אז זהו, אז יש הרבה מאוד שיטות. באופן כללי הוא פשוט דיווח פיקטיבי, דיווחים כוזבים, וזה עובד בכמה וכמה רמות. יש את הרמה הכי מטורפת שיש, זה בעצם נרשום כאילו בן אדם שמעולם לא דרך לבית הספר, כאילו הוא מילא מקום, כאילו הוא לימד בבית הספר. הכסף מגיע אליו כמשכורת, והוא מחזיר במזומן למנהל בית הספר. זה שיטה אחת. שיטה נוספת זה שעובדים שבאמת עובדים בבית ספר, אבל מנפחים להם את השעות, רושמים עליהם שעות יותר מה שהם באמת עבדו, והם מחזירים את היתרה במזומן. שיטות נוספות זה רושמים עליהם כל מיני תוספות, גמולים, יש גמול טיול, גמול פיצול כיתה, גמול גבוהות.
אתה מתנתק לנו, אהרון, בוא תנסה לזוז טיפה עם הטלפון.
כן, אני אנסה טיפה לזוז באיזשהו מקום.
אוקיי.
אני אומר, הנקודה היא באמת שמנסים, עושים את זה דרך כל מיני תוספות שמעבירים למורים, וככה את הכסף הזה מחזירים חזרה למנהלי בתי הספר במזומן.
תגיד, בכמה כסף מדובר, שנדע?
מאוד מאוד קשה לדעת, מכיוון שמדובר בעצם במשהו שהוא במזומן ועובר בין ידיים, אי אפשר באמת, אין שום מעקב שיכול להגיד לי כמה כסף מדובר, אבל הערכות שלי זה לכל הפחות עשרות מיליונים בשנה, לכל הפחות, יכול להיות שאפילו יותר, ואולי אפילו הרבה יותר, מכיוון שמה שאנחנו מגלים בתחקיר, זה שזה שיטתי, זה במשך שנים, וזה בהוראה של החינוך העצמאי, מה שנקרא הוראה מגבוה. אנחנו מביאים למשל, הקלטה של מפקחת ברשת, שאומרת, כל המנהלות עושות את זה, כולם רושמות דיווחים פיקטיביים. אנחנו מביאים מורה מחליפה שמספרת איך בדיוק רשמו עליה שעות שהיא מעולם לא עבדה בהם והיא העבירה במזומן חזרה למנהלת. אנחנו מביאים הקלטה של מורה גם כן שמספר איך בעצם אמרו לו כשהוא נכנס לעבודה. אנחנו מנפחים לך את התלוש ואתה תחזיר חלק במזומן.
תגיד, אהרון, זה נכנס גם לכיסים הפרטיים של אנשי החינוך במרכאות האלה או לא?
כל בן אדם עם טיפה היגיון ושכל בראשו יכול להבין לאיפה הכסף הזה עובר. יכול להיות שחלק מהכסף עובר חזרה לבית הספר, גם זה דבר אסור וחמור וכנראה פלילי, אבל בוודאי שחלק מהכספים, ברגע שזה עובר במזומן, אז בוודאי שיש כל כך הרבה כסף שמסתובב. אנשים גם לוקחים, בסוף זה בני אדם, אבל צריך לומר דבר, כמה נקודות חשובות. אחד, במשרד החינוך יודעים על השיטה הזאת ולא פעלו לעצור אותה.
אוקיי, תכף אני אביא את תגובת המשרד, כן.
כן.
שתיים.
דבר נוסף, לא רק מהמדינה מוציאים את הכסף במזומן ולוקחים אותו לאשד יודע איפה,
אלא
גם מההורים וגם מהתלמידים. למשל.
הם לא יודעים על זה?
הם יודעים, אני אסביר איך זה עובד. ההורים למשל משלמים תשלומי הורים, זה עובר בהוראות קבע ישירות לחשבון הבנק של המוסד, וזה בסדר, זה מותר לפי משרד החינוך, אבל
ככה זה עובד בכל מקום.
כן, בדיוק, אבל בנוסף לתשלומים האלה, על כל פעילות נוספת של, על כל פעילות שיש בבית הספר, לא משנה איזה פעילות, טיולים, פעילויות חברתיות בתוך בית הספר ועוד ועוד, דורשים מהם תשלומים נוספים במזומן. זה למשל דבר אחד. דבר אחר, למשל, תקציבים שמביאים להם דרך קייטנות, או דרך העיריות של תגבור שעות לילדים מתקשים, או דברים מהסוג הזה, גם שם, במקום לתת את השעות האלה תגבור לילדים שמגיע להם לקבל שעות תגבור, רושמים כאילו שעות התגבור ניתנו לילדים, למרות שבפועל הם לא באמת ניתנו להם, והכסף שוב הולך חזרה למנהלים.
תגיד, אני חייבת לשאול אותך, להורים אין מה להגיד פה? או שהכל זה כאילו שיתוף פעולה מתחת לשולחן?
לא, אז יש פה שלטון פחד, כפי שמתארים עובדים והורים שדיברו איתנו, והקלטות נוספות שיש לנו. זה שלטון פחד, אף אחד לא מעיז לדבר, כולם יודעים שזה עובד ככה. אני אתן לך דוגמה, היום, אחרי שפרסמתי את הסיפור, פנה אליי הורה, אבא לילדים שנמצאים בחינוך העצמאי, והוא אומר לי, אני בזכות השחיתויות שלהם, לא שילמתי כל מיני תשלומי רשות שצריך לשלם. כי בא אליי המנהל ואמר לי, אדוני, תשלם לפי התקנות, אתה צריך לשלם את התוספות. אז אמרתי לו, אותו מנהל, כשאתה תעבוד לפי התקנות ולפי החוק ותציר על כל מה שאתה מקבל פה, אני אתן לך את התוספות, והמנהל מעל סתם.
ואיזה עונש קיבל הילד?
לא, אני לא יודע איזה עונש קיבל הילד, הם לא באמת יכולים לעשות לו משהו, אבל הרעיון הוא שההורים יודעים שהם פשוט משלמים וסותמים, כי ככה זה עובד.
אוקיי, תשמע, אנחנו חייבים לעצור. אני ממליצה לקרוא את הכתבה הזאת. זה עוד שיטה להוציא כספים מאחד לשני, מתחת לשולחן, מעל לשולחן, לפעמים זה גלוי. אהרון רבינוביץ' הארץ, תודה רבה. תודה. מרשת החינוך העצמאי ומנכלה אליעזר סורוצקין סרבו להגיב, גם במשרד האוצר סרבו למסור תגובה, ויפנו למשרד החינוך, ומשרד החינוך אומר, ככל שהטענות נכונות, מדובר בהתנהלות חמורה ופסולה, שאין לה מקום במערכת החינוך, החומרים התומכים בטענות לא הוצגו לפני המשרד, אך ככל שימסר מידע בנושא, תאוצע בדיקה מקיפה על ידי הגורמים הרלוונטיים, בהתאם לממצאים, עד כאן התגובות פרסום. עכשיו בואו נדבר על נושא שמעסיק הרבה מאיתנו, וזה הסיפור של תווי חנייה, תווים לנחים. משרד התחבורה עצר הנפקת תווי נחה לכ-100 אנשים עם מוגבלויות, מה שנקרא באמת נחים, כאלה שמגיע להם, ולא כל מיני מתחזים למיניהם שגורפים תווים באמת בסיתונות. פנו לשרת התחבורה מירי רגב, בדרישה לחדש הנפקת תווי חנייה לנחים, מאיימים לעתור לבגץ. אחת כזו שמצטרפת אלינו היא דגנית. דגנית היא אמא לשני ילדים, מתמודדת עם מחלה חשוכת מרפא. דגנית, שלום.
שלום.
שלום, שלום. קודם כל, ספרי לי מה עובר עלייך. את פונה למשרד התחבורה, את מגיע לך תו נכה בוודאי בדין, ומה התשובות שאת מקבלת?
שאין, אני לא מקבלת תו נכה.
היה לך בעבר, או שרצית... כלומר, מה רצית רק לחדש?
היה לי תו נכה, ופשוט עברתי על לפני גירושים, רציתי, האוטו נשאר בצד השני, ורציתי לחדש אותו, ולא הצלחתי לחדש אותו.
מה היו הסיבות שלהם, מה אמרו לך?
שפשוט לא מגיע לי תו נכה. פשוט, בלי שום סיבה, גם דרך עורך דין, וגם דרך חברה שעשיתי כאן, ופשוט קיבלתי תשובה שלילית.
אגב, זה סיפור, כי בשביל לעשות תו נכה דרך חברה, את משלמת להם הרבה כסף, נכון?
נכון, עשיתי דרך עורך דין, ואז אמרו לי, לא, תעשי דרך חברה, ועשיתי בעצם דרך אותה חברה שעשתה לי את התו נכה. בנוסף לתו נכה, לחניית נכים, מגיע לי גם אישור לחלונות תקעים, כי יש לי SLE. ואסור לי לחטף לאור. אני עושה טיפולים כבר למעלה מ-9 שנים בתל השומר באשפוז יום, וכיום אני נמנעת לנסוע, אין לי חניות, ללכת ברגל הרבה זה משהו שהוא בלתי אפשרי עבור.
ויש לך ילדים שאת צריכה להסיע, נכון?
יש לי ילדים גדולים כבר.
אוקיי. אז זה לא אקוטי במקרה הזה.
עכשיו,
איפה זה עומד כרגע, נכון לרגע זה שאנחנו מדברות?
נכון לרגע זה, זה כמובן ששילמתי לא מעט כסף לחברה.
כמה כסף את יכולה לומר לנו? בערך שרק נבין על סדר גודל?
קרוב לכמעט 2,000 שקל.
הבנתי. לעורך דין או לחברה או מה?
לחברה.
הבנתי, אוקיי, ו?
לחברה שאני סומכת אליה, שבדרך כלל היא עושה לי אותם, ופשוט אין מענה, כל הזמן זה בטיפול, והבאתי מכתב מהפרופסורים שלי שמטפלים בי ישירות, ונאלצתי בשנה האחרונה להפסיק את הטיפולים, לנסוע מאזור הצפון לתל השומר, בגלל הקטע של התו נכה והכל.
בטח במוניות או באוטובוסים.
לא, פשוט נמנעתי
שזה נזק לבריאות שלך, זה נזק בלתי הפיך.
אז זה מה שקרה כרגע, אני כבר עם שתי כדורים ללחץ דם גבוה, ועוצמת הכאבים שלי והנהלות השרירים שלי מאוד חזקה,
בתור נקודת
גבוה כרגע.
דגנית, בואי נעצור לשנייה, ואני רוצה לצרף אלינו את עורך הדין דניאל ארנסט, שהוא שופט בדימוס, מייצג את העותרים, ויש יותר מיותרת אחת. עורך הדין ארנסט, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
מה שקרה פה לגזרת הזאת, שפגעו ללא צורך בזכויות יסוד של הזכות לנגישות, לפי חוק הנגישות, והזכות לכבוד האדם, שני הדברים האלה נרמסו. ולמה? כי פשוט הפסיקו להוציא תווים. זה לא שמתעכבים או לא קיבלו את הדואר או משהו. הם הפסיקו להוציא, והפסיקו להוציא לפחות ל-5,000 איש מחכים בתור.
למה זה? נכון? למה הפסיקו להוציא?
לפי מה שאני יודע, הייתה אישי חברה שעשתה את זה, הם הוציאו את זה החוצה לאישי חברה, והם התגלו שהם אי-סדרים. אז מאז הם פתרו את הבעיה על ידי זה שהפסיקו להוציא תווים. זה כמובן לא פתרון. הפתרון הוא להמשיך להוציא את התווים, לפתור את הבעיה, אבל זה לא קורה, וכדי שזה יקרה, כנראה שאין מנוס מעתירה לבגץ, אנחנו נגיש את העתירה בימים הקרובים. אני יודע לפחות על 5,000 איש.
כמה אנשים אתה מייצג?
אני מייצג לפי איפוי כוח 100 אנשים, אבל אני יודע על 1,100 אנשים עם רשימת שמות של 1,100, פשוט אין
שזה
צורך
מדהים,
להחזים
אתה
כל כך הרבה אנשים.
בדיוק, עורך הדין ארנסט, כי קודם, בפתיחה שלי אמרתי, הרי יש עכשיו כל הסיפור הזה של תווי נחה שהם לא מזויפים, אבל הולכים דרך חברה, משלמים הרבה מאוד כסף, מקבלים תו נחה, תופסים מקומות חנייה של אנשים אחרים, וזה לא בדין. כלומר, פה מדובר על אנשים שמגיע להם, כי זה הרגליים שלהם, הם לא יכולים בלי זה.
ללא ספק. כשיש עברייני תנועה, לא מספיקים להוציא רישיונות נהיגה. צריך להמשיך להוציא רישיונות, ומי שעבריין, לטפל בו באכיפה, אבל זה אחד לא סותר את השני.
לגמרי, תגיד, העתירה הוגשה כבר או שזה בדרך?
לא, היא תוגש בימים הקרובים.
אוקיי, אז אנחנו נמשיך ונעקוב, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב, ונקווה שדגנית תחולץ מהבית סוף סוף, כי מגיע לה, וגם אני מודה לך, עורך הדין דניאל ארנס, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה לכם.
משרד התחבורה לא הגיב עד עכשיו לפנייתנו. פרסמות.
איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
חזרנו עכשיו נגיד שלום לעידן רינג, שהוא סמנכ"ל קהילה וחברה באיגוד האינטרנט. עידן, שלום.
צהריים טובים.
שלום, שלום. טוב, מחקר מקיף שלכם, של איגוד האינטרנט הישראלי, צריך לומר, חושף שכמעט חצי מהציבור בישראל חשוף להונאות פיננסיות ברשת, בלי לדעת שעשיתם את זה, אגב, סתם גילוי נאות, נחשפתי לדבר כזה לפני כ-10 ימים, וצריך לדעת מה לעשות, מה לא לעשות, ואיזה סוגים של הונאות כאלה קיימים.
בהחלט. אז אנחנו בשנה שנתיים האחרונות, ואגב בעיקר גם אחרי 7 באוקטובר, אנחנו רואים עלייה משמעותית בחשיפה של הציבור ובמספר הקורבנות שנופלים להונאות ולשימוש זדוני ברשת כדי לגנוב מהם כספים, כדי לגנוב מהם פרטים אישיים, כדי להשתלט על חשבונות ונכסים דיגיטליים שלהם. וכפי שאת אמרת בעצמך, אני חושב שהיום אין כמעט ישראלי שלא נפל בעצמו חורבן למשהו כזה, או לפחות ניסו להפיל אותו, ובאמת המגוון, האיומים והפגיעות היום הוא רחב, מגוון ומתוחכם.
אוקיי, אז תן לנו עידן כמה דוגמאות, שנדע איפה לא ליפול.
אז קודם כל, אנחנו היינו רגילים פעם לקבל אולי אס-אמסים של חבילה שלך בדואר.
נכון.
או מיילים כאלה של מישהו בניגריה שאומר שמגיע לך ירושיים, רק תשלח לו פרטי אשראי, כל מיני דברים כאלה שהעלו גיחוך לפעמים.
שזה אגב זה היה מגיע במיילים. נכון? לא באס-אמסים.
זה היה מגיע במיילים. פעם ההונאות היו באמת יותר במיילים, הם היו יותר באס-אמסים. הן היו יותר פשטניות, יותר שקופות. בשנתיים, שלוש האחרונות, אנחנו רואים איזושהי יעצה, גם בתחכום ובמורכבות של הונאות כאלה.
אין דוגמה, אין דוגמה, עידן.
למשל, הונאות שמוכרות לך מוצרים, אפשר לראות הרבה מאוד בפייסבוק, מודעות מאוד מושקעות ויפות של חנויות שפשטו את הרגל, או של מחירות חיסול של כל מיני מוצרים שמותאמים בדיוק לך, הונאות שמבטיחות לך השקעה קלה ורווחים כלכליים מהירים, אם זה בקריפטו או במקומות אחרים, הונאות מסוגים שונים.
או למשל הודעה מחברת כרטיסי האשראי, שאתה עובד איתה, בדיוק לגמרי. אגב, שימו לב לשעון, כי זה מגיע בדרך כלל באמצע הלילה, כל מיני דברים שמנוסחים, בלי לוגו, בלי זה, זה כאילו, אבל
באמת מאוד מגוון, וגם היום קל נורא להתחזות, קל נורא לשכפל אתרי אינטרנט שנראים ממש אמיתיים, יש שירותי קיצור כתובות, יש המון המון אמצעים דיגיטליים שמאפשרים היום לנוכלים לנסות ולהרים עלינו.
גם וואטסאפ, גם טלגרם למשל?
זה מגיע בוואטסאפ, זה מגיע בתוך הפייסבוק, באינסטגרם, מקומות שחשבנו פעם שהם כביכול מוגנים, ששם מה שאנחנו רואים עובר איזשהו סוג של בקרה וסינון.
לגמרי, שום דבר לא מוגן. עכשיו, מה אסור לעשות? בוא תגיד לנו לסיום.
אז קודם כל, אסור שום דבר לקחת כמובן מאליו. אנחנו יצאנו בימים אלה עם קמפיין חדש לרקע הנתונים האלה שנקרא לא נופלים ברשת. אפשר להיכנס לעמוד אתר איגוד האינטרנט הישראלי, ריכזנו שם את כל הכלים. שום דבר הוא לא כפי שהוא נראה. לא ללחות על כישורים שמבהילים או מבטיחים או מפתים, לבדוק דברים בעצמנו, לא להאמין לדברים רק בגלל שהם מגיעים במייל או מופיעים במודעה, לא ללכת דרך לינקים, להיות מאוד אקטיבי, להיות זהיר, להיות חשדן.
גם אם אומרים לך, נגיד עידן, חסמנו לך את החשבון או לך, לא להיבהל מזה.
לחלוטין. הרבה מאוד הודעות, באמת הן הודעות שמנסות להלחיץ אותנו.
נכון.
וגורמות לנו להכניס פרטים אישיים. לא להאמין לדברים שמגיעים ב-SMS או בהודעה, תמיד ללכת למקור באופן אקטיבי, להיות אקטיביים, ולבדוק האם באתר של אותו שירות או של אותה פלטפורמה, קיבלנו הודעה שהיא הודעה רשמית, או האם יש עוד איזשהו דיווח במקום
יפה.
אחר.
עכשיו תגיד לי...
עם... יש אבא ואימא לדברים האלה.
יפה, עכשיו תגיד לי איך מוצאים אתכם כדי לעזור לציבור קצת להיכנס לאיגוד האינטרנט הישראלי?
אז אפשר להיכנס לאתר או לעמוד הפייסבוק של איגוד האינטרנט הישראלי, isoc.org.il.
פשוט לעשות גוגל איגוד האינטרנט הישראלי.
אפשר גם להיכנס ישירות לאתר, לא חייבים לעבור דרך גוגל, ולמצוא שם בעצם את המדריך שריכזנו עם כל הדוגמאות של ההונאות, עם כל הטיפים וכל העצות, ואפשר גם לדווח לקו הסיוע לאינטרנט בטוח שלנו, במקרה ונפלתם ואתם צריכים עזרה.
ותוכלו לקבל עזרה. עידן רינגס, המנכ"ל קהילה וחברה באיגוד האינטרנט הישראלי.
תודה רבה, ענה.
תודה, עידן.
שלא תיפלו ברשת.
לגמרי, לגמרי, תיזהרו. להתראות. עכשיו אנחנו לבורסה שלה, בדיוק מקבלת בסבר פנים... מדהים את תקציב המדינה. אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים. שלום אורי.
שלום ענת.
צדקתי?
כן, לא יודע אם זה תקציב המדינה, אבל סך הכל הבורסה היום חיובית. מדד המעוף עולה ב-0.2%, אבל אם אנחנו מסתכלים למשל על...
שתי הסיריות כולה, כל האלה, אתה יודע.
כן, אבל אם, בדיוק, אם מסתכלים על מדד החברות הקטנות, ה-SME60, אנחנו רואים שם עלייה של כמעט 1.7%. היה מאוד משמעותית, כנראה יותר משקיעים מתוחכמים שמנצלים את הירידות החדות והגורפות, היו לרוחב ביום ראשון, למצוא אולי חברות קצת יותר קטנות במחירים מעניינים, ושם אנחנו רואים עליות יותר משמעותיות. מה שאנחנו עוד רואים זה את הדולר נחלש, אנחנו חזרה ב-3.67, וזה גם כן סימן סך הכל חיובי, אפשר להגיד. ואיזושהי רגיעה בבורסה הישראלית.
כן, זה אולי סימן שכן, כאילו, חיובי לתקציב, שהשקל מתחזק. איך ארצות הברית פותחת?
אנחנו רואים עליות, S&P עולה ב-0.2, הנאסד"ק 0.3, סך הכל גם פתיחה חיובית, גם אירופה עלתה היום יפה, הדאקס עולה במעל 0.8%, וגם כמובן נותן איזושהי רוח גבית, וזה שהתקציב עבר, אתה יודע, זה עוד נקודה שאפשר לעבור אותה, למרות שצריך להגיד בסוף, אם אנחנו מסתכלים על למשל חברות הדירוג, אז חברות הדירוג מסתכלות על מגוון מאוד גדול של האינדיקטורים.
זה נכון, אבל לפחות יש תקציב, צריך להגיד. הנקודה הטובה של התקציב זה שיש תקציב, ועכשיו שיסתכלו על זה, וסמוטריץ' יגיד שהכל פוליטי, אז מה זה משנה. אורי גרינפלד, תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ועומר אוקון.